קצת על הימים המיוחדים האלה. ימים לא פשוטים. ימים באמת של... רות, תודה רבה, בוקר טוב. ימים לא פשוטים. ימים של חשבון נפש. ימים של רצון לחיבור בין אדם לחברו גדול. רצון מתוך מחשבות וירורים. המטרה היא באמת להתקדם, להתחזק. אני אגיד בשתי מילים ממקומי הקטן, אולי הזכרתי את זה באחד השיעורים הקודמים. כל אחד עובר את התקופה הזאת אחרת. בגדול אנחנו עוברים את זה דומה בחוקים, בכללים. בדיוק דקה לפני שנכנסנו, הסתכלתי, כבר פותחים את זה ופותחים את זה. ואנחנו באמת חבורה אחת שמתמודדת עם הכל. אבל בסוף כל אחד עם הנקודה שהוא נמצא בה. ואני יכולה להגיד על עצמי, הרבה דברים מעולים לי בראש, אני אשמח פעם אולי לדבר איתכם על זה בצורה יותר מורחבת, אבל כרגע, מה שאני באמת, הנה, כבר העליתם את הדף, מצוין, אבל רגע, אם העליתם, אני עצמי יכולה לרוץ איתו, מצוין, יופי, תודה. אני רק מרגישה שהימים האלה זה המון חשבון נפש עבורי, מחשבות, איפה אני עומדת בבן אדם לחברו, איפה אני עומדת עם עצמי, בן אדם למקום, וכו' וכו'. היום אנחנו נעסוק במידה שהיא לא פשוטה, אני בטוחה שדיברתם עליה במדרשה, אבל אני רוצה להביא אותה מאוד מפן שאני רואה אותו, מידת הכעס. אני עוד רגע עלה את הדף, אני ממש מבקשת, אני יודעת שזה לא לימוד נורמלי, אבל תשאלו, תקשו, כמו שאתם יודעות, ומי שרוצה להראות עצמה, מזמנת בשמחה, זה יותר נחמד עבורי, אבל בנחת הכל, לא בכוח שום דבר, ואתם תשתו, תאכלו, מן הסתם לא אכלתם הרבה בחודשיים האחרונים, אז תנצלו עכשיו את זמן השיעור. אז אני עכשיו אתחיל ממש. אני רוצה להעלות את הדף, דקה אחת, מיוחד למדרשת בינת, דף אישי לכן בנות יקרות שלי. בבקשה. עכשיו אני, כשאני מעלה את הדף, אני לא יודעת למה, זה קורה לי, אני לא רואה צ'אט, שאלות. אז אם יש שאלות, כשאני מעלה אני לא רואה, ככה אני כן רואה. אז תעצרו אותי ותשאלו או תקריאו לי, כי אני לא רואה את זה כרגע. אסר כעס מלבך. רק בשבת שעברה קראנו את הפסוקים הכל כך מיוחדים, ואהבת לרעך כמוך. פסוקים שאנחנו חיים עליהם, נולדנו על זה, מתווים לנו את זה, אנחנו ממש חיים על זה, ואהבת לרעך כמוך. כל הקטע של בן אדם לחברו בימי ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, מאוד מורכב, מאוד קשה. אני לא אכנס לזה עכשיו. אני באמת הרבה פעמים, לא אני, כולם שואלים את עצמם כמה שאלות, איך זה יכול להיות מרבי עקיבא, שדגל כל כך באהבת לך כמוך. איך תלמידי רבי עקיבא, אנשים צדיקים, אנשים טובים, יראי שמיים, לא תגידו מנותקים מתורה, מגיעים למצב שלא כיבדו זה את זה, זה באמת דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים. איך זה קורה בכלל? מידת הכעס, בחרתי לפתוח בה בסדרת השיעורים עכשיו של ספירת עומר, של כעס, גאווה, קינה, כמה שנצליח בימים האלה, בתקופה הזאת, באמת מסמלת לנו עבודה גדולה על בן אדם לחברו. יש לנו מידות בסיסיות. גאווה, והדיטזה שלה, ענווה, זאת אומרת, ענווה והדיטזה גאווה, ככה הייתי צריכה לומר, הם שורש להמשך, זאת אומרת, ענווה זה שורש לכל המעשים והמידות הטובות, וגאווה זה שורש לכל המעשים והמידות הלא טובות. אדם שכועס, אומרים לנו, זה הרבה פעמים יושב על מידת גאווה. עכשיו, זה אולי משפט מבעיל, אולי לא. למה? כי כשאני כועסת, הרבה פעמים, עוד מעט נתייחס לכעס על אבלות, לכאב על אבלות, נתייחס לכמה שאנחנו נוכל בעניין. ובבקשה תשאלו, שאני יודע שאנחנו בתקשורת. כשאדם, הרבה פעמים כשאדם כועס, זה בגלל שהוא חושב שהוא לא קיבל מה שמגיע לו. ומגיע לי. אז בנות יקרות ואהובות שלי תוציאו, ולהוציא כולנו מהלקסיקון, את הביטוי מגיע לי. לא מגיע לי כלום. אני באתי לעולם, לא מגיע לי. אנחנו הרבה פעמים מרגישים, זה מגיע לנו, חייבים לנו, לא חייבים לנו, לא מגיע לנו. מה שאנחנו מקבלים, תודה רבה. אנחנו לפעמים שוכחים את זה. אז עכשיו אתה כועס שלא קיבלת מה שחשבת שתקבל, מה שרצית לקבל, מה שהיה מובן לך שתקבל. לא, אפלא ופלא. אתה לא קיבלת את זה. אז על מה אתה כועס? שלא קיבלת כי חשבת שתקבל? אני ראיתי בספר שכתבה חני ויינרוט, אני זוכרת שהזכרתי את זה לקבוצה הראשונה שנה, חני ויינרוט נפטרה בגיל 36 לפני בערך שנתיים, הייתה חולה 9 שנים, והיא כתבה המון דברים והמון תובנות. אני מאוד ממליצה, יש לה ספרים על פרשת שבוע, ואחד הספרים המאוד מיוחדים, זה ספר שנקרא עולם הפוך ראיתי, אולי יצא לי להזכיר את זה. יש לו שם הרבה תובנות, אני מאוד אוהבת לעיין בזה מדי פעם. באחד הקטעים שם היא כותבת, שאנחנו באמת, הרבה פעמים אומרים שאנחנו לא רוצים לשאול את הקדוש ברוך הוא למה, כן, כולנו יודעים לו למה, אנחנו מנתבים את זה ללמה, הדבר ידוע. אבל היא אומרת, אני כן שואלת למה, אבל אני שואלת למה אחר. אני לא שואלת אותך הקדוש ברוך הוא, למה הבאת עליי דברים לא טובים? למה יש לי איסורים? למה יש לי קשיים? למה יש לי אתגרים? היא אומרת, אני שואלת אותך, הקדוש ברוך הוא, למה הבאת לי דברים טובים? איך זכיתי, היא כותבת שם, בבעל מקסים, בילדים, בחברים, בכל מיני דברים, בבריאות טובה עד שלב מסוים, היא אומרת. זה לא מובן מאליו. לא מגיע לנו כלום. זאת אומרת, בואו נשאל למה קיבלנו. זה אנחנו לא שואלים. מתי אנחנו צועקים לריבונו של עולם? ממעמקים קרתיך השם. אני חושבת שכעס לא תמיד, עוד מעט נדבר על כל מיני מצבים, אבל חלק מהמצבים של כעס, כי לא קיבלתי את מה שחשבתי, שמגיע לי, שראוי לי, שנכון עבורי, שחשבתי, שצריך, כל מיני דברים כאלה. אז לא, אז אני כועסת. למה פתחתי ואמרתי שעם כל זה שזה מביל, שזה יושב גם על מידת הגאווה? כי על מה אתה מתגאה? תהיה ענב. אז תקבל כל מה שקורה לך בענבה. זה קשה, זה מאוד קשה. זה עבודת חיים. אנחנו נגיד את זה 20 פעם היום בשיעור. זה עבודה קשה. כל עבודת המידות עבודה קשה. עבודת חיים. אבל כדי שבאמת לא נזלזל איש ברעו, כדי שבאמת נכבד איש את רעו, כדי שנעריך, כדי שנאהב, חייבים לעבוד על הדברים האלה. אתמול באיזה שיעור אחר, סליחה שנייה, שאלה אותי מישהי, רגע, אז אולי זה גם קשור למידת הקינה. נכון, המידות הן קשורות אחת בשנייה. אם אדם אין לו צרות עין, אם אין לו קינה במישהו, אז כל ההסתכלות שלו על מה שקורה אצל השני, היא לא תהיה מתוך כעס. אם אני אכיל את זה, שלא כולם הם אותו דבר, אם תהיה לי לא רק סבלנות, אלא סובלנות, שאנחנו נדבר עליה בקטע מדהים, נראה אם נספיק את זה היום, בקטע מדהים שכותב הרב וולבה, הוא היה תלמיד חכם גדול מבני ברק, נפטר לפני כמה שנים, הוא מדבר על, על, על כל העבודה הזאת של סבלנות וסובלנות, זה קשה מאוד. כמובן, עד כמה אנחנו צריכים לקבל, מה צריכים לעשות, אבל קודם כל אנחנו פחות נכנס. לא כולם חייבים לחשוב כמוני. אנחנו לא מקשה אחת, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. לכן המידה הזאת היא באמת חשובה. אז תשאלו למה לא התחלתי עם מידת ענווה וגאווה? אני הרגשתי שבמידת הכעס, בכל אופן, זו אחת המידות שהן לא קלות לי, גם אם זה לא נראה, זה מידה שאני עובדת עליה, יכולה לבוע מכל מיני סיבות, אבל זה קצת תירוצים. אני יכולה להגיד, אני בת כהן, אז יש בני כהן עם זריזים, אני יכולה להגיד, סליחה, שזה נובע מאכפתיות, הרבה פעמים שאכפת לנו, ואנחנו עוד נדבר, מה קורה בין כעס לאדישות, כי האנטיטזה של כעס זה אדישות, אז מה, עדיף שאני אדיש? לא, אני רוצה להיות אכפתי, זאת באמת שאלה, שאלה לא פשוטה בכלל. אבל, אני מרגישה שכל התירוצים האלה, אני שמה אותם בצד. אנחנו צריכים, אני תמיד מרגישה את זה במידות, ללמוד את זה שוב, שוב ושוב. אני בטוחה שעסקתם בזה במהלך השנה, וזה ללמוד את זה שוב ושוב. ב', לנסות ליישם את זה במנות קטנות. זה קשה. זה גם לא, כמו שאנחנו תמיד אומרים בחיים, זה לא שחור לבן. זה לא 100-0. זה או שאני כועס או שאני לא כועס. המשנה בפרקי אבות לא אומרת אל תכעס. אנחנו עוד מעט נתייחס לזה, היא אומרת, אל תהיה נוח לכעוס. מה הכוונה אל תהיה נוח לכעוס? שמידת הכעס לא תבוא לך בקלות. שלא תהיה סוג של פתיל קצר כזה, שכועס. זאת העבודה. בכל מידה, כשמה כן היא מידה, יש גם צדדים לכאן ולכאן. בקינה, קינת סופרים, בגאווה, גאווה יהודית, גאווה ישראלית, ובכעס יש מושג של ריתחא דאורייתא. הרב צבי יהודה היה אומר על אביו, על הרב, מה זה מושג של ריתחא דאורייתא? מושג של שבלות על תורה, על תלמידי חכמים, על ארץ ישראל, על עם ישראל. אתה לא יכול להישאר אדיש. נגיד, אני לא נכנס לזה. אני גם פוחד שכתוצאה מכאב שלי, אני אגיע לכעס. אני לא רוצה לכעוס. אז ודאי שאנחנו לא רוצים לכעוס. הגיעה את הרמב"ן הידועה שאני אדבר עליה, ודאי אל תכעס. תדבר בנחת וכו'. כל מיני עצות שאני אדבר עליהן בעזרת השם. אבל אני חייבת לא להתנתק מהמציאות ולדעת שאני חיה בתוך חברה. אמרה לי אתמול מישהי, וזה דברים ידועים, ואני מתעסקת איתם קצת בשבועות האלה, כל התקופה הזאת, יוצרת סיר לחץ. יש לה הרבה דברים טובים, אבל יש גם סיר לחץ בתוך משפחה. סליחה אם אני נוגעת בנקודות רגישות, בין אחים, בין הורים לילדים, בכל מיני, בין חברות, היי, למה לא יצרת קשר בכל התקופה הזאת? שכחת אותי, היינו כאלה חברות טובות בקרבן וכו' וכו', כל מיני דברים. זה כעס. אז מה אני עושה? אני עובדת. אני עמלה. אני לא מתיישת. אני אחלק את הלימוד לשלושה חלקים, ככה אני אוהבת במידות. כמה נספיק היום נראה, את היתר נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. חלק ראשון להבין את המידה. חלק שני זה לראות צדדים חיוביים של המידה. וחלק שלישי, עצות פרקטיות, כמה שאפשר, איך לעבוד על המידה הזאת. ואני ממש אתחיל... תסתכלו בדף שלנו, בדף המקורות, אני גם שלחתי את זה להלל, אני אפשר לשלוח את זה אליכם לכל אחת, או שהיא כבר שלחה. אני רוצה להתחיל עם מקור 3. הייתי צריכה לשים אותו למעלה, אבל עוד מעט תבינו למה בניתי את הדף כך. ואני אשמח גם לשמוע אתכם. אני לא רגילה שאתם לא שואלות. המשנה בפרקי אבות אומרת במקור 3, 4 מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד, נוח לכעוס וקשה לרצות רשע. קודם כל, בואו נבין את המושגים שיש כאן במשנה. מה זה נוח, כמו שאמרתי? נוח זה אומר שזה בא בקלות. נוח לכעוס, זה אדם שיש לו פתיל קצר. שאלת אותו, מה שלומך? היי, למה אתה שואל? אתה בסך הכל שאלתי מה שלומך. תתחדשי על החצאית, משהו כזה, למה היא שואלת את זה? אין סבלנות, אני בתור למשהו, מה קורה פה? רק הגעת, חכה, סבלנות, תשאל. זה נוח לכעוס, כועס מהר. נוח לרצות, ריצוי זה פיוס. אני פותחת פה רגע סוגריים. אנחנו, אחד הדברים שצריכים מאוד להיזהר בהם זה ממושג של הקפדה, מה שנקרא הקפידה. לעשות הכל לא להקפיד, כמה שאפשר, או בכלל לא להקפיד. הקפדה זה אומר, אני זוכרת גם משהו שקרה לפני יום, שנה, 20 שנה, אני זוכרת את זה, וזה יושב לי טוב, אני, בסדר, אני סלחתי, אבל זה יושב לי, אני, לא, אז כנראה לא סלחתי. באמת, בנות יקרות שלי, תעשו הכל, כולנו, נעשה הכל, לא להקפיד, זה מידה, זה מאוד קשה הקפדה. כדי לא להקפיד, אתה צריך למחול, אתה צריך לסלוח. יש סליחה בלב, יש סליחה בשכל, לא נכנס לזה עכשיו, אבל זה נקרא ריצוי, לרצות. זאת אומרת, נוח לרצות, סליחה, לרצות, זה אומר שהוא מתרצה בקלות. כמו שהוא כועס בקלות, הוא מתרצה בקלות. זה הראשון. נוח לכעוס, נוח לרצות. השני, קשה וקשה. קשה לכעוס, הוא לא כועס מהר. פעם ב, הוא כועס. לא יודעת, רק על משהו רציני. אבל גם הוא קשה לכפרה, למחילה. דרך אגב, כשקודם אמרתי נוח לרצות, קורה לנו שאנחנו באים למישהו ואומרים לו, למישהי, אוי סליחה, אתמול, מה זה לא התכוונתי לפגוע בך? אז היא אומרת, אני בכלל לא זוכרת על מה את מדברת. מחל, גמרנו. התעצבן מהר, סלח מהר. השני, לא מתעצבן מהר. לא כועס מהר. אני לא אומרת שהוא אדיש, הוא לא כועס מהר. לא כתוב שהוא לא כועס, כתוב קשה לכעוס. אבל הוא גם קשה לרצות. הוא יכול לזכור אחרי 10 שנים משהו שהיה. השלישי, חסיד, האידיאלי. קשה לכעוס ונוח לרצות. זאת אומרת, הוא לא כועס מהר. רק שכבר ממש זה מכעיס אותו, זה מיוחד, זה דברים גדולים. או איך אומר הרמב״ם, דברים שראוי לכעוס עליהם. והוא נוח לרצות. הוא סולח, סולח מהר, זה חסיד. רשע זה בדיוק הפוך. רשע, הוא כועס מהר, ועד שהוא מתרצה, הנשמה יוצאת. עכשיו, שימו לב במשנה. כתוב, שכרו בהפסדו, הפסדו בשכרו. אפשר להסביר את זה לכאן ולכאן. זה באמת שאלה. ברור שהאידיאלי זה חסיד. אדם שהוא לא מהר כועס, אבל הוא מתרצה מהר. אנחנו צריך באמת להבין את זה. אנחנו המון משתמשים במושג להיות מהנעלבים ושאינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אנחנו נדבר על זה, זה לא פשוט. כן, איך הביטוי? אנחנו רגילים לומר, יורקים עלינו, תסלחו לי, ואנחנו אומרים שזה גשם, זאת אומרת אולי זה סוג של טיפשות, להיות מהנעלבים ושאינם עולבים, שומעים את החרפה ושותקים, האם זה באמת צריך להיות כך? זאת שאלה. אבל לא אומרים לנו כאן באופן קיצוני, אל תכעס אף פעם. תהיה קשה לכעוס. תתרצה בקלות. אז ברור מי זה החסיד ומי זה הרשע כאן, זה ברור לנו. אבל אני רוצה, אם תשתפו איתי פעולה, מה טוב, אם לא אני אמשיך. תגידו לי אתם, מבין הנוח נוח וקשה קשה, מה נראה לכם יותר בעייתי? אני אשאל שתי שאלות, כיוון שאנחנו בתנאים לא כל כך נוחים, אז אני כבר אשאל, שתי שאלות אני אשאל. עזבו את החסיד ואת הרשע. האם נוח לכעוס ונוח לרצות, עדיף או לא עדיף, על קשה וקשה? שאלה אחת. כל היום, אני הייתי. או, זאת אומרת, נוח, נוח, קשה, קשה. שאלה שנייה, מה עדיף? לחיות עם מישהו, זה לא דווקא זוגיות של זוגיות. זה יכול להיות חברה לקרוון, אחות לחדר, במיוחד עכשיו, בימים האלה, האם נוח לי אדם שהוא כועס, אבל הוא גם מתרצה מהר, או אדם שהוא אדיש, הוא לא כועס. אז שתי שאלות יש לנו. על המשנה, תסתכלו, נוח לחוס, נוח לרצות, קשה לחוס, קשה לרצות, מה נראה לכם עדיף, מבחינתכם? ובשאלה השנייה, אני בסביבת אדם כועס, זה קשה, הוא פתיל קצר, הוא כועס. השני, אדיש, לא מדברת על קצת אדישות, אדיש מחץ, כל העולם עובר תהפוכות, הוא בשלו. עם מי הייתם מעדיפות לחלוק חיים, חדר, אם זה אחות, חברה, לא משנה כרגע באיזה מסגרת. אשמח לשמוע אתכם, קדימה.
אני ברור שהכועס, נראה לי, זה ברור, כאילו.
אני בוקר טוב.
ברור.
ברור שהכועס. את חושבת על השאלה השנייה, ברור שהכועס.
כן, כי צריך להרגיש, זה הכי חשוב. כאילו, אם אתה כועס איזה... בסדר, אז צריך לעבוד על זה, אבל נראה לי הכי חשוב שאדם ירגיש ויהיה כאילו כנה עם משהו מרגיש ויגיד, לא יודעת, נראה לי אדישות זה הרבה יותר נורא.
גם אני מרגישה שלפעמים, אתם מכירות את זה, בא לך לקחת אותו כמו לולב ארבעת המינים. תגיב, תגיב, תצעק, תכעס. אני זוכרת שסביב עשרה בטבת העברתי שיעור, שוב, סליחה, מי שהייתה בצד הימני, אז דיברנו על כך, שגם כעס, שאדם כועס על ריבונו של עולם, לא נתכנס עכשיו למושג עצמו, זה אומר שאתה מאמין, כי אם אתה אדיש, בכלל זה לא קיים. אפילו לפעמים, שלא נדע שנאה בין אנשים, זה אומר שמשהו חי שם, נכון. חושבות אחרת תגיבו, ומה לגבי נוח, נוח, קשה, קשה, מה את אומרת, או מה אתם אומרות? מה עדיף? תחשבו, אדם שאני... הוא מתרתח מהר, אבל הוא גם אוכל מהר, או אחד הוא לא, עד שהוא כועס, רק באמת פעם ב, אבל הוא גם זוכר את זה. בוא נגיד, הוא, כשהוא עושה חשבון, הוא הולך אחורה עד אברהם אבינו. כל ה... לא שכח כלום. מה אתם אומרות?
לדעתי, עדיף לחיות עם הנוח נוח, אבל...
מי מדברת? אני לא רואה.
תהילה. רואים אותי?
תהילה, בוקר טוב, בבקשה.
טוב.
כן.
לדעתי, מבחינתה, לחיות עם חברה או מישהי כאילו לידי זה, אז נוח נוח, אבל כאילו נוח לחוש ונוח זה, אבל נראה לי יותר טוב זה קשה לחוש ונוח לרצות. כאילו, לא יודעת, אולי זה לא מועיל אם אני קל לי לרצות, אם כל שנייה אני כועסת ממשהו.
אני מסכימה, למרות שמאוד קשה כשאדם לא מוכה לך אחרי הרבה זמן. מה אתם אומרות? מה אתם אומרות?
הרבנית, לא כזה הבנתי את החלוקה בין האנשים, זה קצת מוזר לי כאילו שזה...
החלוקה בין האנשים היא כזאת.
לא, כאילו הבנתי מה זה אומר.
לא, לבד על האמצע. האמצע זה אומר, אני לא יודעת, אולי יש גם ביניים, אבל זה די מחלק את רוב האנשים.
אבל כאילו אף אחד מהם. באמת באמת, אז אף אחד מהם.
אתם חסידות כולם.
לא, אני לא אומרת שאנחנו חסידות, אבל אני גם אומרת, זה לא עדיף.
תראו, השאיפה היא להגיע לקשה ונוח, לחסיד. זה באמת שאיפה, שאיפה גדולה מאוד. להגיע למצב שאני... אני רוצה עוד רגע לקרוא את זה מתוך הרמב״ם. לא מהר כועסת. לא מהר. גם השאלה על מה, גם כל המושג של כעס הפנים ולא כעס הפנים, וזה חינוכי וכו' וכו', יש פה מלא ניואנסים. אבל קודם כל להבין, אני מסכימה איתך רות שקשה לפעמים לדרג איפה אתה ממוקם, כי כאילו קצת פה, קצת שם.
השאלה היא איפה אני ממוקמת?
לא, השאלה איך את מרגישה עם כל הרביעה הזאת. ברור ששניים הם בין הראשון לשני. בין האדם ש... הנה, תהילה אומרת, נכון? זה קשה עם מישהו שהוא כל שנייה כועס. שמת את הכיסא לא במקום הנכון, הוא מתעצבן. איחרת בדקה, רגע, נשמע איפה הייתי.
אני מתלוי, רבנית. כאילו, אני חושבת ש... אם אני כאילו חושבת מתי אני ככה, כאילו איזה איש אני, אני חושבת שאני ממש טעים. כי כאילו נגיד...
שמעת? לא שמעתי.
אני אומרת שאני ממש טעים.
שניים.
כאילו...
רות, לקחת את הכל, לא נשאר כלום.
איתכם הסורי. היי, השארתי לכם את חסידות.
טוב שלא אמרת רשאיות, כן. ומה את אומרת? חס ושלום. ומה את אומרת?
אני אומרת ש... כאילו... אני חושבת שזה תלוי סיטואציה. כאילו, סתם, נגיד בבית הרבה יותר קל להיות נוח לרצות. נוח לכרוס וזה נוח לרצות. כאילו כל הזמן רבים וכל הזמן משלימים. זה כאילו הסיטואציה בבית. אבל... פתאום זה משתנה, אני חושבת שאני ממש רואה את עצמי גם איתם.
הבנתי. הבנתי.
הרבנית, כאילו, טוב, זה לא כזה קשור לשאלה עכשיו.
את השאלות שלך תמיד קשורות, את יכולה לשאול.
לא, כאילו, סתם, ניסיתי לחשוב כאילו על הקשר בין שני האנשים האלה, כאילו שיש איש שכל הזמן מתעצבן וכל הזמן מתרצה, או שלא מתעצבן ומתעצבן זה, ואז פעם אחת מתעצבן ממש. וכאילו היה לי מוזר ש... כאילו, לא יודעת, אם פעם אחת הוא מתעצבן ממש ולא סולח, אז איפה זה היה כל הזמן? כאילו, איפה הכעס שלו היה כל הזמן? וכאילו, לא יודעת, ואז בכללי חשבתי כאילו, איך עובדים בכלל על כעס? כי יכול להיות שאם יש בך כעס ו... ואתה רק כאילו לא כועס, לא כועס, לא כועס, אז סבבה, אולי אתה באמת לא כועס הרבה, אבל בסוף אתה מדחיק את זה, ואז זה יוצא כאילו פעם אחת.
לא, אבל נראה לי נעמי, זה לא שהוא לא כועס מלא פעמים, זה לא שכאילו כל פעם שיזיזו כיסא לידו זה יצפן אותו, והוא פשוט לא אמר. נראה לי הכוונה שכאילו לא מפריע לו, הכיסאות לא מפריעים לו, לא מפריעים לו, לא, כאילו זה באמת לא מפריע לו. אבל
אם עושה את משהו כאילו...
השאלה, זה שאלה מצוינת מה שאת שואלת, נעמי. זה כרגיל, ברוך השם. זה לא ממקום של לא אכפת לו. את שואלת, האם, אם אני מבינה אותך, האם זה כתוצאה מעבודה, או שהוא טיפוס כזה? אני לא יודעת אם בדיוק את זה שאלת, אבל אני כבר תופסת טרמפ על זה. או שהוא טיפוס כזה, שהוא לא מתעצבן מכל מיני דברים, אבל אני יותר מפריע, תשימו לב מה מפריע. הראשון מפריע נוח לכעוס, השני מפריע קשה לרצות. זאת אומרת, זה יפה מאוד שאו כתוצאה מעבודה, או כתוצאה מזה שהוא קצת סגנון כזה, הרי מה זה סגנון? סגנון זה עבודה בסופו של דבר. דיברנו על זה הרבה פעמים, אדם לא נולד, זהו, ככה אני, תקבלו אותי, איך מישהי אמר לי, אני לא כועסת, מכעיסים אותי. זאת אומרת, אני בסדר גמור, אני עצמי לא כועסת, אנשים מכעיסים אותי, כאילו אני בסדר בעניין. העניין הוא, ודאי, איך עובדים, זה מה שאני רוצה שנלמד ביחד, איך עובדים על הכל. אבל קודם כל, יכול להיות מצב של אדם שהוא לא כועס, או כי הוא עבד על זה, או כי הוא לא מתרגש מכל מיני דברים, אבל הכי קשה איתו שהוא קשה לרצות, שהוא זוכר וזוכר, והוא לא מהר מוכל, זה עוד יושב לו שם. זה הדבר הקשה. בסדר? זאת אומרת, אני גם, לכן אני הסכמתי קודם עם רות, שבאמת אנחנו לא יכולים כל כך לדעת איפה אנחנו ממוקמים, כי באמת, אנחנו, כמו שאמרת רות קודם, אנחנו באמת לא יכולים לדעת איפה אנחנו ממוקמים. הדוגמה שאמרת עכשיו היא מעולה. דווקא עכשיו בתקופת הקורונה אתה בבית, או במשפחה מצומצמת, לפעמים מתעצבנים אחד אל השני מהר, וגם אחרי דקה שוכחים, אפילו זה כבר עובר. דרך אגב, צריכים נורא להיזהר בזה. כי יכול להיות שאני באמת לא התכוונתי לכלום. אז אני גם לא אבקש סליחה שכעסתי על מישהו, אבל השני כבר נפגע. איך תדע איפה זה יושב אצלו? איך אנחנו תמיד אומרים, דווקא עם האנשים הכי קרובים לך, אתה הכי צריך להיזהר. עם האנשים הכי קרובים לך, אתה צריך להכיר טובה? זה הרי מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו. אני לא אכעס ברחוב סתם על מישהו. בתוך הבית זה בקלות. זה באמת צריכים לחשוב על זה. זה אולי הדבר הכי חשוב מכל הלימוד, לפני שאיך ומה, להיזהר בבני ביתנו, במיוחד בימים האלה. אני, אתם יודעות, מתעסקת עם כל מיני, גם סיפורי זוגיות, וזה, באמת, סיפורים לא פשוטים עכשיו. יש המון מתחים בתוך הבית. אז כמו שרות אמרה בצדק, זה כאילו, זה באמת, זה בקליל גם, אתה מתרצה מהר. גם לשים לב לזה. שלא יהיה מצב שאמרתי והמשכתי לעשות דברים, והשני עכשיו פגוע, ולא שמתי לב לזה. אבל אני רגע סוגרת סוגריים בעניין, כי זה כבר, עוד דבר, ממקום אחר. אבל אני כן רוצה עכשיו להמשיך בנקודה שהעליתם כאן, מה שנעמי שאלה, בנקודה הזאת אני רוצה להמשיך. ההבנה שלנו צריכה להיות עבודה. עבודה ממקום שאנחנו באמת שואפים להיות חסיד. זה קשה, כי אתה לא יכול להיות לגמרי קיצוני בזה. אבל זה מעניין שהרמב״ם אומר שיש שתי מידות שאתה לא הולך בדרך בינונית, לרמב״ם שיטתו, בדרך הבינונית. שתי מידות הוא אומר, אתה לא הולך בזה. גאווה וכעס. תתרחק מזה. תתרחק מזה כמה שיותר. עכשיו זה הכל. זה בכל מיני דברים. בואו נראה רגע ברמב״ם, במקור 1 ו-2. אני רוצה רגע להתעמק בזה.
הרבנית,
אפשר שנייה לשאול עוד משהו? בטח, בטח, אני ניבלתי פתאום היית... נעמי, אני ניבלתי פתאום היית הפוכה.
כן, אף בטעות.
אמרתי, אוי ואבוי, אולי גם אני אתהפך.
כאילו, זה קצת השאלה הקודמת, פשוט... כאילו, לא כזה הבנתי איך אם הזה שכאילו, שלא כועס הרבה, וכשהוא כועס אז הוא כועס, כאילו, והוא לא זה... אז אם הוא באמת אדם שלא כועס, כאילו באמת אדם שלא יודעת מי מעבודה או שהוא כזה, אז איך כשהוא כועס הוא לא מצליח להתרצות? כאילו זה נראה לי ממש צדדים הפוכים.
אני אגיד לך למה, כי זה לא יושב על אותו מישור. להיות מוכל זה לא אותו מישור כמו להיות כעסן. לסלוח זה לא מאותו מקום שלא לכעוס. זאת אומרת, זה לא אותו מישור. שימי לב, תשימו לב. סליחה, אדם ש... שוב, אני גם קודם לא דייקתי, אני נורא רוצה להיזהר. שום דבר זה לא כי ככה נולדת, בוא נזכור את זה, כן? בסדר, ישר קו בזה. ברור שזה עבודה. אבל יש מי שצריך לעבוד יותר על זה, יש, סליחה, מי שצריך לעבוד פחות על זה. אבל כולנו עובדים על זה. ברגע שאתה בתוך חברה, כולנו צריכים לעבוד על הדבר הזה. אין מצב שלא. עכשיו, לשאלתך, זה בהחלט יכול להיות, הוא טיפוס שהוא אולי, או שהוא עבד על זה באמת, או שזה קצת יותר נקודת פתיחה הייתה גבוהה אצלו, שהוא לא לוקח ללב, אבל קשה לו, שהוא כבר כן לוקח, זה יושב לו שם חזק. אני מבינה מה שאת אומרת, אם הוא לא כועז, אז למה הוא לא סולח? זה צריך לבוא ביחד, זה כנראה לא כל כך בא ביחד. יש אנשים שיותר קל להם לסלוח, יש אנשים שיותר קשה להם לסלוח. האם זה בגלל שכעסתי כך או אחרת? זה לא תמיד. זאת אומרת, יכול להיות שכעסתי מהר, וזה עדיין יושב לי. יכול להיות שכעסתי מהר ואני מוכלת. ויכול להיות שלא כעסתי מהר. אבל זה כל כך קשה לי. אתם יודעות, לפעמים מישהי אומרת, איך פעם מישהי אמרה לי, קשה לי עם אדם מסוים, הוא לא בא לי טוב בפנים, לא יודעת איך אומרים את זה. כאילו, אני רואה אותו...
בעיניים.
מה?
לא בא לי טוב בעיניים.
כן, לא בא לי טוב בעיניים, בדיוק. לא בא לי טוב בעיניים. זה יכול להיות. אז זה גורם לי אוטומטית, לפני שהוא מדבר בכלל, יש לי דעה מוקדמת, יש לי חשיבה עליו מוקדמת, ישר אני פועלת. ויש אדם שלא, גם אם אנשים הם, הוא לא הכי אוהב אותם, הוא לא הכי קשור, זה לא קשה לו. אבל כל מיני דברים, הם כן מתיישבים לו. אני אגיד לכם מה הבעיה, זה סוג של קפידה, שאתה, זה יושב לך שמה מאחור, אתן לכם דוגמה, היה לי פעם זוג, אחרי 15 שנים, אתם לא תאמינו, 15 שנים, לא שבוע ולא יום, 15 שנים, הוא עוד עשה חשבון מה היה בחופה כשאימא שלה והיא ואימא שלו הסתובבו סביבו, איך אימא שלה הסתכלה עליו. תקשיבו, זה מזעזע. אתה בחופה, אתה החתן, מה שאתה... היה מתח שם מאוד בין אימא שלה לבינו, וכל השנים זה ישב לו. עכשיו אני פותחת פה סוגיים בזוגיות, אפשר לדבר כבר אחרי פסח, אני לא יודעת כמה אני בכלל אראה אתכם, אז אני אתפוס טרמפ במשפט על העניין. אני רואה כל הזמן שולחים מהמדרשה הודעות, כנראה על שבוע הבא, עוד מעט אני אראה הכל. אני באמת אומרת את זה בזוגיות, כמה הדברים האלה הם עבודה יומיומית, הם עבודה של כל הזמן. אני, אסור שדברים ישבו אצלי ואני לא אפתח אותם. אני חסידה גדולה, בגלל זה אין לי קול, של לדבר על הדברים, לפתוח, לדבר. אל תשאיר, שנייה אחת, סליחה, אל תשאיר את זה בבטן, בשום אופן לא. צריכה להיות תקשורת. אנחנו לא חייבים להסכים, אנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר. אנחנו גם לא יודעת מה, אנחנו יכולים גם לריב על דברים, זה בסדר. ראיתי הרב יהושע שפירא בספר לצאת מהדעת, אולי אתם מכירות, הוא כותב שם על איזה פסיכולוג גוטמן בארצות הברית, פסיכולוג גדול שהקים איזה מכון לאהבה יהודי. והפסיכולוג הזה אומר, אותו אדם אומר, שההבדל בין זוגות שלא נדע שמתגרשים לזוגות שחיים בנורמליות, בטוב, זה לא מספר המריבות. זה אפילו לא אם רבנו או לא רבנו, כעסנו או לא כעסנו, אלא איך יצאנו מזה. איך עכשיו אנחנו כבר בשלב של ריפוי, איך אנחנו גדולים מהחיים אחרי מריבה, גדולים מהחיים אחרי כעס. מאוד מתפס אותי המשפט הזה. כדאי לכם לראות בכלל את הספר, אולי אתם מכירות, לצאת מהדעת. זה מאוד מעניין, כתב את זה הרב יהושע, יחד עם צבי אייל, זה שכותב בישיבת רמת גן, כל מיני ספרים. וזה בדיוק מחבר אותי לעניין הזה. אני מקווה שאני עונה לשאלתך, נעמי, זאת אומרת, אני בזוגיות, בהורות, עם ילדים, לא משנה, בכל מעגל חברתי, ובטח בתוך משפחה, שהזהירות צריכה להיות שבעתיים, אנחנו צריכים לא לשמור את זה בבטן. עכשיו, את צודקת, אם מישהו כועס, אבל הוא לא מדבר על זה, הוא שומר ושומר ושומר, ופתאום, אחרי איזה 15 שנים הוא אומר את זה, אז השני יגיד, למה לא אמרת? למה לא אמרת לי שאמא שלי כועס, שאמא שלך כועסת עליי? למה לא אמרת לי, חברה לקרוון, שכל השנה את לא אהבת ש... נכנסתי לישון מאוחר ועשיתי רעש, באמת כל מיני דברים. לדבר, להגיד, שזה לא יישאר בבטן, אבל אני חושבת שקשה לרצות, זה לא בגלל שזה כל כך יושב לו בבטן, בגלל שקשה לו עם מכילה, כך נראה לי. בסדר? בבקשה, תהילה, מי רצת לשאול?
זה טוב, אפשר לשאול משהו?
כן, בבקשה, בשמחה רבה.
כאילו, רציתי לשאול לגבי הכעס, שכאילו, מה ההבדל, כאילו, זה מרגיש לי שזה קצת מתחבר עם פשוט להיפגע, כאילו, כשבן אדם נפגע, אז הוא כאילו, באיזשהו מקום אולי כועס, אז כאילו, מה ההבדל ביניהם, כי מרגיש לי, לא יודעת, שהרבה פעמים נגיד, אם נפגעתי, אז יהיה לי מאוד קשה, כאילו, לא יודעת, אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה לפתור על זה, כאילו, זה לא יעזוב אותי כזה, אז האם זה על אותו מקום של הכעס, שזה לא יעזוב אותי? או שפשוט כאילו זה משהו שצריך לדבר עליו, כמו שהרבנית אמרה עם התקשורת וכל זה?
את בעצם שואלת אם לכעוס זה מתוך מישור של פגיעה?
כן, כאילו בגדול, כאילו וגם אם אני באמת מרגישה שזה יושב עליי הרבה זמן שאני פגוע, האם זה כאילו גם נובע מכעס? או שפשוט כאילו זה משהו לא פתור שאני צריכה...
אני חושבת שכשיושב עליי משהו הרבה זמן, שזה דבר שממש צריכים לעבוד עליו, מאוד. אני הרגשתי את זה ממש על עצמי. נגיד, אני חושבת עכשיו על משהו ש... ישב לי זמן. אני מקווה שלא תתבאסו לגמרי, רות, ההפגנות לא עזרו. סגרו אותנו טוטלית, טוטלית. נכון שבשבוע חזרה סיפרתי לכם שכנראה אנחנו נחזור לסמסטר, אבל הם תפסו טרמפ על עניין הקורונה וסגרו. ומתחילת, מלפני חודשיים הודיעו אין. ותקשיבו, אני פשוט ישבתי, כבר הייתי בטוחה שיש לנו לפחות קורס, כבר קבעתי עם בנות שיחות, פשוט מיררתי בבכי, וכעסתי, כעסתי, כאבתי, נפגעתי, כל המילים האלה. עכשיו, ניסיתי לחשוב לעצמי, זה נכון? עכשיו, היו לי מלא תירוצים בשכל נכונים, זה עוול, דרך אגב, לא רק אותנו, את כל המדרשות באריאל סגרו, תפסו טרמפ על הקורונה, זה עוול, אתה כועס, אני לא כעסתי כי מישהו תפס לי תור לאוטובוס, שטויות, אז אני אחכה, אני פה רוצה לעלות גם על האוטובוס, אני כעסתי על זה שנעשה פה עוול, בתקופת הקורונה, בלי לשתות.
אבל זה כעס קצת אחר. כאילו זה כעס בשביל הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום, מבינה? את לא כועסת בשביל עצמי.
לא, אבל אתה כועס.
אם אתה בואי לשם או לא, אכפת לך שזה שם לימוד.
כן, אבל אתה כועס על אנשים שקיבלו החלטות כאלה. אתה נפגע מזה שלא מעריכים את מה שאתה עושה.
אבל זה לא אישי, הרבנית, זה כאילו, נראה לי אור מדברת על משהו שהוא אישי כאילו.
אני מבינה, לא.
נפגעתי בצורה אישית.
נכון, אני הבנתי מהאור שאלה, אני רק מרחיבה את זה. יש לנו באמת מצבים שאנחנו פגועים, ובצדק, אתם יודעות מה? בצדק. אני השקעתי במשהו, ועכשיו נורא זלזלו וביטלו, זה נורא פוגע. פה דרך אגב, את צודקת רות, ענייני האוניברסיטה, בכלל לא לקחתי את זה אישית, הם בכלל לא מכירים אותנו אישית, בטח לא אותי, מי אני, אבל גם את הראשים שלנו, זה בכלל לא אישי, זה אני מסכימה מאוד. אני חושבת ש הכעס הוא יושב על מקום שאני באמת פגוע. חובה לפתור את זה, ופה זה מתחבר לנו עם הכל, כדי לא להגיע לקפידות, או כדי לא להגיע למצב, איך פעם מישהו אמר לי, אני רציתי להתקשר לבקש סליחה, עם מישהו אחר. עבר זמן, כבר אמרתי, נו מה באמת, אחרי שנים אני אבקש סליחה? זה כבר, אתה כבר לא שם, כדי שלא נגיע גם למצב שזה יושב לנו, גם למצב שאנחנו כבר, זה נראה לנו רחוק, מה עכשיו נתעסק עם זה? לעומת זאת, אני מכירה מישהי, בגיל 35, שהתקשרה למורה שלה בכיתה א', תחשבו כמה שנים עברו, לבקש סליחה על הבלות שהיא עשתה לה. מדהים, מדהים. זה בא מכל הכיוונים, זאת אומרת, עכשיו אני קצת התפרסתי, אני אחזור אור לשאלתך, אם לא עניתי, תגידי לי. אני מרגישה שהדברים קשורים. אתה פגוע, גם אם זה לא אישית, אתה פגוע שקורים דברים. אתה כואב, אתם יודעת מה, עכשיו תקופת הקורונה, כל הסיפור, בלי לשפוט, אני לא שופטת, באמת לא ממקום של שפיטה, אבל כל הסיפור של מקשישים, כן בדקו, לא בדקו, כן דיווחו, לא דיווחו, אתה אומר, מה עם הקשישים? מה אנחנו עושים עם זה? זה כואב, אתה גם כועס אולי. אני גם באמת חושבת שאם אנחנו לא נהיה רגישים, אנחנו נגיע מאוד מהר לאדישות, נדבר על זה בין עדר שבוע הבא. מהר מאוד נגיע לאדישות, מאוד מהר. אז כן, זה קשור, הדברים של פגיעה וכעס, אני מרגישה שהנקודה היא זה צריך להיות פתיר. זאת אומרת, כדי לא להגיע לקפידות, כדי לא להגיע לזה שזה, זה קשה, שזה יושב לי, אז פעם שמעתי בשמו של הרב אבינר, שאם אני, קשה לי מאוד למחול, גם על דבר שהוא גדול, אז קודם כל למחול בשכל. אני חושבת שאמרתי את זה בתחילת שנה. זה עצה מעולה. תמחל בשכל, כי צריך למחול. כי אני יודעת שבשביל שלום החברה, שלום המשפחה, אני אמחל. כי אני רוצה להיות חכמה ולא צודקת. זה בכלל כלל טוב. לא רק בכביש, בחיים. השלב הטוב יותר שזה יהיה מכילה בלב, לא מהפלח חוץ, אבל אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אחרי המחשבות, הלבבות. זה עבודה. זה לא כזה פשוט. אני לא מדברת על פגיעה קטנה, אוי, סליחה שדרכתי לך על הרגל. אני מדברת על דברים שיושבים לאנשים, שמכיסים. אבל אתם יודעות למה זה קשה? כי באמת אסור לנו להגיע למצב של אדישות, אני כן אדבר על זה עכשיו, זה נראה לי קריטי. אסור להגיע למצב של אדישות, קוראים דברים, אני לא יכולה להגיד, טוב, זה לא בתחום שלי. קורה עכשיו משהו, טוב, ברוך השם קצת מתחילים לצאת החוצה, אבל כל החודשיים האלה, איפה אני? עם איזה שכן שהוא לבד? עם איזה מישהו חולה? באמת, אני לא יכולה להיות אדישה. אני יכולה לחוס שיש עוולות, אבל אני לא יכולה להישאר אדישה. אסור שאני אדישה. זאת סכנה. לכן באמת אני מדגישה שוב, המשנה לא אומרת אל תכעס. המשנה אומרת, אל תגיע למצב של נוח לכעוס. זאת אומרת, וככה זה גם עם ריצוי, עם סליחה. בסליחה, לא תמיד אני יכולה מיד. זה גם לא מאפה לחוץ. טוב, סולחת. בכלל לא התכוונתי לזה. אני צריכה לעבוד על זה. זה נפשי. זה, 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 זה קשה מאוד. וככל שעוברות שנים, זה לפעמים מתענים. ואתם יודעות שיושבים ומדברים עם אנשים, אנשים הכי קרובים, כמה תסלחו לי, יוצא, פתאום לאנשים יש מטענים משם, אני אתן את זה לא בדוגמה של משפחה, בדוגמה נשמעת קצת מצחיקה, אבל היא לא מצחיקה, אני זוכרת בשנים עברו, לפני למעלה מ-15 שנים, 20 שנה, זכיתי לחנך באולפנה, כיתה י"ב, עושים הכתרה, אני זוכרת שכמה פעמים, אמרו לי בנות, אמרה לי מישהי, וואו, למה בריקודים תמיד אני בסוף? זאת וזאת, אני זוכרת עוד ממסיבת סידור, אני אשמע לכם מצחיק, ממסיבת סידור היא תמיד בשורה הראשונה בריקודים. עכשיו, היא לא בעשה עליה, אני גם לא חושבת שהיא 12 שנים חושבת על זה. עכשיו, יכול להיות שהיא גם אמרה את זה סתם, יכול להיות, אבל למה זה יושב? חשוב שדברים לא יישבו, חשוב שהם יהיו פתירים. עכשיו, לא הכל פתיר.
רונית, אז ברור שזה חשוב, אבל כאילו, סתם, אני אומרת, ברגע לפני שאתה כועס, כאילו, סתם, גם כל המשנה וכל זה, זה דברים שאנחנו יודעים, זה לא, הרבנית עכשיו לא משהו שאף פעם לא שמעתי, שמעתי את זה הרבה פעמים בחיים שלי, בכל עוד רגע לפני שאני כועסת, אז כנראה, כאילו, אני מרגישה שיש לי סיבה מוצדקת לכעוס, אז כאילו, העניין שלה, כאילו, באמת לשמור מלא שנים וזה, אז אוקיי, זה משהו שבאמת אתה יכול, כאילו, יותר לעבוד עליו, אבל באמת, משהו שכאילו, שהוא מכעיס אותה, לא יודעת.
נכון.
אין את עכשיו אומרים לך, טוב, אז תהיה נוח לרצות וקל יהיה זה, כאילו, מה עכשיו? אני כועס.
הרבנית, אני קצת, כאילו, זה אולי קצת בהמשך השאלה של רות, אני כאילו, עלת, איפה אמור להיות הכיוונון, אם אתה אמור לכוון לזה שכאילו, מרוב, לא יודעת, נגיד, אם יש בבן אדם ענווה גדולה, אז הוא לא יכעס כי דברים לא יפריעו לו, או שאתה אמור לכוון לזה, כאילו, להרגיש ולכעוס על דברים, אבל להוציא את זה בדרך לא של כעס. כאילו, שדברים יפריעו לי, אבל נצליח לבטא את זה בדרך אחרת, או שכאילו, או
שזה
לא יפריע לי פשוט.
שמה?
לא, אני רק אומרת שנראה לי, כאילו, לכעוס ולשמור את זה אצלך ולא להוציא, זה משהו אחד, ולהיות כבר במצב של ענווה שאני אפילו לא מתרגש, כאילו, לא מתרגש, אלא לא כאילו, שמרוב ענווה אני מבינה את המקום שלי, אז כאילו נראה לי זה מידה מעל זה כאילו.
אז בואו תראו, רק יש לי שאלה, השיעור עד 10?
כן.
וואו, טוב, איתכם תמיד מרתק, אפילו בזום.
אפשר עוד קצת אחרי, כי יש כאילו הפסקה ארוכה, כאילו...
לא, אבל אני לא רוצה, אתם יודעות, מאוד חשוב לי לעמוד בזמנים. תגידו לי, מתי השיעור הבא?
ב-1:30.
אז טוב, אז לא, אני אקח אולי 5 דקות, לא יותר מזה. לא, אבל באמת, תרגישו בנוח גם להגיד לי, תעצרי. לא רוצה שתכעסו עליי. אני רוצה להסביר, את העלית כאן נעמי ורות, אתם העליתם באמת שאלות מאוד חשובות. אני אולי דרך הרמב״ם אנסה לענות על זה. אני אגיד את זה רגע בעל פה, לא, נסתכל על מקור 1 ו-2, בואו רגע נסתכל על המקור. במקור 1 אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם כך, אני אגיד את זה בעל פה די קצר, תסתכלו, מידה בינונית זה שיטת הרמב״ם, תראו בשורה רביעית, בדרך האמצעית, כדי שיהיה שלם בגופו, כצעד, לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני, לא יכעס, אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. זה בכלל שאלה, מה זה ראוי לכעוס? אצל אחד ראוי לכעוס זה כי הוא דחפו אותו בתור לקופת חולים, ואצל אחד ראוי לחוס כי גירשו אותו מהבית, בגירוש מגוש קטיף. לא יודעת. באמת, אנשים צריכים להבין מה זה ראוי לחוס, מה מתכוון הרמב״ם. אבל בואו רגע, אני בכל זאת רוצה משהו להספיק ולא לעכב אתכם חלילה. גם אני יש לי בעוד חצי שעה שיעור, אני רוצה להספיק. קודם כל אומר הרמב״ם במקור ראשון, כמו כל הדרכים, אתה הולך על האמצע. אל תהיה אדיש, כמת שאינו מרגיש, זה ביטוי מאוד קשה, ומצד שני, אל תהיה מהיר לחוס. וזה עוד מעט, אני אתייחס ככה גם לשאלה, גם שלך רות וגם שלך נעמי. במקור שתיים, תשימו לב, שניהם זה הלכות דעות, אחד זה פרק א', אחד זה פרק ב'. במקור שתיים, בואו נקרא את השורות הראשונות, אומר הרמב״ם, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בבינוניות, אלא יתרחק, והוא מתכוון שמה לגאווה וכעס. עכשיו תראו מאיפה שהדגשתי. וכן הכעס, מידה רעה יד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעס, אפילו הדבר שראוי לחוס עליו. רק אני אקרא עוד כמה שורות. ואם רצה להטיל אימה על בנה ובני ביתו, או אם הוא פרנס, כן, מנהיג הציבור, כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. זאת אומרת, מה שנקרא כעס הפנים ולא כעס הפנים. זאת אומרת, אתה נראה ככועס מדין חינוך, כלפי הבית. פרנס הציבור, כן, כמו שסיפרתי, שהרב צבי יהודה אמר, שהוא זוכר את אביו, ממש מושג של ריתחא דאורייתא. מה זה לרתוח על עוולות שקורות? כמובן בשליטה עצמית. איך הוא אומר? תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. שזה לא יבוא לי מפה. שזה בא מפה. הרי הרבה פעמים בכעס זה בא מפה. כמה פעמים כעסתי על עצמי שכעסתי? למה פעלתי מפה? אז עכשיו אנחנו צריכים ליישב פה כמה דברים, ואני אנסה בדקות שנותר גם קצת לענות למה ששאלתם. לכאורה יש פה סתירה. במקור ראשון אומר הרמב״ם, תכעס רק על דברים שראוי לחוס. תלך בדרך האמצע, כמו בכל המידות. במקור שתיים, זה אותו רמב״ם, מה הוא אומר? לא, יש מידות שאתה צריך הכי להתרחיק. אחד מהם זה כעס. אפילו הדבר שראוי לחוס עליו, אל תכעס. איך זה מתיישב? קודם כל, יש לכם רעיון? בממש בדקה, יש לכם רעיון איך זה מתיישב, זה לא סתירה. איך זה מתיישב? טוב, אז אני אגיד, ואני בטוחה שיש עוד רעיונות. תראו, ראיתי כל מיני הסברים. אחד מהם אומר שבאמת, מקור שתיים זה מצב אידיאלי. אבל זה קשה להגיע לזה. אז קודם כל תתחיל ממקור אחד. באמת רק על דבר שראוי לחוס. שראוי לחוס בעיניים שלך הרבה פעמים. ופה אני מתחברת לשאלה של החוט. אמיתי? ואני אגיד את זה על עצמי, זו מידה שקשה לי איתה. אני עובדת כל החיים על המידה הזאת. במושגים שהגדרתי לעצמי, יכול להיות שמבחוץ אנשים יגידו, איפה הכעס? ודברים. וזה כן, זה נובע מאכפתיות, אבל זה תירוץ. זה נכון. מותר לי לפעמים לחוס, כי אני כואבת. אבל תשימו למה אמר הרמב״ם. שזה יהיה ענייני, שזה יהיה מתוך דעת מיושבת, שזה יהיה מדויק מדין חינוך, שזה יהיה בפנים ולא בפנים, הוא לא אומר את זה, אבל זה הדברים המובנים מזה. כי מה שקורה, הרי חז"ל משתמשים בביטויים מאוד קשים, גם הרמב״ם אומר את זה בסוף מקור שתיים פה. אדם שכועס, נבואתו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו.
רבנית, אבל זה מעצבן.
נכון, את צודקת.
כי אוף, כי את אומרת דברים, וברור שזה, אנחנו לא צריכים שיגיד לנו שזה עובד עבודה זרה, ושזה זה, אנחנו יודעים שזה לא טוב, אנחנו יודעים שמי שכועס הוא.
אני אגיד לך מה.
זה לא מורה לי עכשיו להתרחק מזה.
הוא תמיד מיישרת אותי, איזה כיף שאת קיימת, ברוך השם. את צודקת, אני לא חידשתי כלום, אני אף פעם לא באה לחדש. אני חושבת שבשבוע הבא בלי נדר אני אנסה למצוא רעיונות לזה, פתרונות לזה. דרך אגב חלק מופיע בדף, אז אתם יכולות לעיין. אני לא משאירה את זה אצלי. אבל אחד הדברים הראשונים בעיניי, זה ללמוד את זה עוד ועוד. למה? אתה שומע, ואתה שומע. אני מקשה בכלל במידות לפני כל העצות. העצה הראשונה, ללמוד, ללמוד, ללמוד. כי בזה שלמדתי את זה, וקראתי את זה, ושמעתי שיעור של מישהו מסוים, ושמעתי שיעור של מישהו אחר, יש איזה רעש? אתם שומעות אותי? שומעות אותי? תודה. תודה. ויש זה, באמת, קודם כל ללמוד את זה בלי הפסקה. הגיע את הרמב"ן. תקפצו רגע לסוף המקורות שלנו. כל מיני עצות פשוטות, ידועות, חלק אני אגיד בעל פה, נשארתי סודי. מקור 8, אנחנו אומרים את זה. אומר הרמב"ן, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. תגידו, מה החידוש פה? ברור? זה שאני קוראת את זה פעם בשבוע, אני שומעת את הדברים. העצה של הרמב"ן פה היא עצה מעולה, אבל אפילו לפני שאני מיישמת, קראתי את זה. אני לומדת את זה. אני מסכימה את החוט. לא חידשתי כלום, זה דברים ידועים. אבל קודם כל, גם אין פתרונות קסם. קודם כל, זה עבודה, שליטה. במידות...
אני חושב שאלה.
כן, רק אני אגמור את המשפט, במידות, אני אומרת שוב, הרבה פעמים זה פעולה של רגש, של בעלי. תזכרו משפט שחרשנו כל השנה. יש מי שליבו ברשותו, יש מישהו ברשות ליבו. אנחנו צריכים להיות ליבו ברשותו. אנחנו חייבים שליטה שכלית. זה קשה. ולכן אנחנו כועסים, אבל אנחנו באמת בשאיפה שזה יבוא מפה. אני אגיד עוד מילה ואני אשמע אותך. גם לדעת שזה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא שחור לבן. עד היום הייתי פתיל קצר, הייתי נוח לחוס, מחר אני קשה לחוס. איך אומר הרב וולבה? מול אדם שקשה לך, 5 דקות אל תכעס למשל. או תנסה לעבוד במינונים קטנים. זאת העבודה. עבודת מידות זה להנמיך את האש, זה לא לכסח אותה. אנחנו לא מבטלים, אנחנו קצת מתקדמים. וככל שחורשים את זה, אנחנו רוצים לקנות את המידה הזאת. נכון, יש אנשים, ומי שאלה את זה קודם, אור, אני כבר לא זוכרת מי שאלה, נדמה לי אור אפילו אמרה את זה, או מי שאמרה, לשאלה שלך נעמי, זה באמת שני מישורים, אדם שעובד על מידת ענווה, הוא פחות יחס, אבל בלי קשר לזה, אני גם צריכה לדעת שאני כועסת. איך אני מנתבת, איך אני מוציאה את זה, אני יכולה להגיד על עצמי, אני מרגישה שיש דברים שפעם, ואני עובד, והעמידה הזאת קשה לי מאוד, אני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, שפעם זה יותר היה לי, מה הרפלתי בהם? היום אפילו קצת, יכול להיות שגם יש דברים שלא, אבל זאת עבודה, אני יודעת שקשה לנו, ואני יודעת שזה משפט שבלוני, אבל זה אמיתי. בבקשה, אני לא אעכב אתכם, אז עוד שאלה ו... אני גם לא רוצה להכריז.
מקודם אמרנו על הכעס שאפשר להראות אותו רק כאילו מבחוץ ובפנים כאילו לא, משהו כזה. אז כאילו איך אפשר נגיד שאם אני כועסת אז לא להראות את זה כלפי חוץ, כי נראה לי זה כאילו, עצם זה שאני כבר כועסת מבפנים, אז כבר רואים את זה כלפי חוץ, זה כבר אוטומטי בולט וכבר רואים את זה. כאילו זה בא כבר לידי ביטוי. ואיך אפשר גם הפוך.
נכון, אני חושבת שהרמב"ם מתכוון כשהוא אומר, איך הוא אומר, דעתו מיושבת עליו בינו לבין עצמו, השליטה העצמית, זה שזה לא יתיישב לך. אחד הדברים הקשים בכעס, במיוחד אם אתה לא מדבר עליו ולא פותר אותו, שזה מצטבר ומצטבר ומצטבר. ופתאום, אני רואה את זה בעבודה זוגית, פתאום אנשים אחרי שנים, מה זה פורסים, הצטברויות, גם בין אחים זה יכול להיות, גם בין חברות, שנים. אז אני לא יודעת איך זה בדיוק פועל כפנים ולא פנים, אבל זה יותר מושג של שליטה עצמית, זה הכוונה. אבל זה לא אומר, ואני רגע, בסדר? אני חוזרת אליך רגע רות שנייה. זה לא אומר שאין כעס. אני ממקומי הקטן אגיד כן, וברור לי שאני אכעס על דברים, ואני כועסת על דברים. והרבה פעמים זה אמיתי, וזה גם נכון לכעוס. אבל איך? באיזה מינון? כלפי מישהו? או זה עבודה שלי עם עצמי? אין עניין שאם רבתי עם בעלי, אני אוציא את זה על הבן שלי. כמה אני צריכה להיזהר בזה? אין עניין שאחרי יום עבודה מתיש, אני חוזרת הביתה, ואני מוציאה את זה על בני הבית שלי. הם ימחלו לי, הם יסלחו לי. ממש אין עניין כזה. אבל כן, יש כעס. בסדר? אתם כועסות עליי? כועסות עליי?
חלילה.
הרבנית, סיכמנו כבר שאנחנו חסידות, אנחנו לא כועסות.
אני אוהבת אתכם, אתם צדיקות, מקסימות.